לצורך זה ננסה לבדוק את משמעות הביטוי בין הארבעים. כאשר אנחנו יצאנו מקראת הנחה שבדברים שכתוב שם, ואולי נחזור רגע על העניין שכבר ראינו, בדברים כתוב שצריך לסבוח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חיים מצרים, וכאן קשה לעשות אוקימתא לכתוב, כי לא כתוב עד בערב, כתוב כבוא השמש, משמע ממש שקיעה. אם אנחנו רוצים לעקוף את הבעיה הזאת, אז יש שתי אפשרויות, בעצם יש שלוש. אפשרות אחת של רש"י, שבערב כבוא השמש מועצת חיים מצרים מציין שלושה זמנים שונים לשלוש פעולות שונות. בערב, לדעת רש"י, זה מחצות ואילך אתה זובח, כבוא השמש אתה אוכל, מועצת חיים מצרים, כשזה בבוקר אתה שורף. אבל זה קשה להניח שזה פשוט כתוב. וגם רמב"ן, שמנסה להתמודד עם הבעיה, לא הציע את ההצעה הזאת, אלא ניסה להציע הצעה אחרת, בעצם ניסה להציע שתי הצעות. וזה אומר שההצעה של רש"י היא בעצם לא פשוט הכתוב. מה יש שתי הצעות של רמב"ן? אמרנו, הצעה אחת היא לומר שלזבוח פה אין פירושו לשחוט, אלא פירושו לאכול. ולכן אפשר להשאיר את בערב כבוא השמש מועצת חיים מצרים כפשוטו, כל האכילה היא בערב. אלא שאז צריכים להניח שהפועל לזבוח לא מתייחס לשחיטה, וזה קצת קשה, מפני שבכמה וכמה מקומות הפועל לזבוח מתייחס לכל המהלך, כולל לשחיטה או רק לשחיטה, ולא רק לאכילה. לכן רמב"ן עצמו הציע פירוש אחר. רמב"ן הציע שננתק בין שני חלקי הפסוק, שם תזבח את הפסח בערב נקודה, כבוא השמש מועצת חיים מצרים וישלטה ואכלתה. ואז שוב חוזרים לכך שהמילה בערב צריכה להתפרש כאחר הצהריים, והשחיטה היא באמת אחר הצהריים, בעוד שכבוא השמש מוסר על וישלטה ואכלתה. אלה הם הדרכים שאנחנו יכולים לעקוף את כבוא השמש. אבל נדמה לי שגם הדרך הזאת היא קשה, יש כאן גם התנגדות לסוף הפסוק, וגם וב מיותרת בתחילת ובשלטה, מבחינה תחבירית זה קשה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, פשוט הכתוב פה נשאר שהשחיטה צריכה להיות בערב, והערב פה מתפרש כבוא השמש. נשאר לנו לראות האם הפסוק בשמות אומר אחרת. הפסוק בשמות אומר, י"ב, פסוק וב, ושחטו אותו כל גל עדת ישראל בין הארבעים. רש"י הסביר, מה זה בין הארבעים? רש"י הסביר, משש ארתול מעלה קרוי בין הארבעים. שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. ואז הוא מוסיף גם הערה, לשון בין הארבעים יראה בעיניי אותם שעות שבין ערבת היום לערבת הלילה. ראינו בין התחלת נטיית השמש ובין סופה, זה נקרא בין הארבעים. האם זה מתפלמס לבן עזרא בפסוק רב? הוא מביא את פירוש רש"י, ואומר, לא נתן טעם, למה ארבעים שניים? אני הערתי שזה קצת קשה, המשפט הזה בבן עזרא, מה זה לא נתן טעם? הרי רש"י כן נתן טעם. העירו פה שאולי לפני בן עזרא לא עמד המשפט הזה שכתוב בו ההסבר ברש"י, שם מן הארבעים יראה בעיניי. ואמרתי שבאופן עקרוני, הגישה הזאת באופן בסיסי, לא במקרה הספציפי הזה, אלא באופן עקרוני נכון לומר שיש ברש"י כמה וכמה הוספות, זה בטוח. ואנחנו יודעים מתוך עיון בכתבייה של רש"י, שחלק ממה שנמצא פה בכתבי העת חסר, וחלק לא רק שחסר, אלא זה שחסר זה לא הוכחה מלאה, מפני שאתה יכול להגיד שאותם כתבי יד משום מה זה נשמע. אבל יש הוכחה יותר בטוחה שיש מקומות ברש"י שהן תוספות. מהי ההוכחה? דיברנו על זה פעם? אני מדבר על עיון בכתבי יד. מניין, איך אפשר להוכיח שחלק מהמשפטים הם לא מקוריים ברש"י? אז אמרתי, אפשר פשוט לקחת כתבי יד טובים ולראות ששם הם חסרים. אבל תמיד אתה יכול להגיד שאולי הסופר רשמית. למרות שאם זה כתבי יד טובים ואין סיבה להשמטה, זו טענה חלשה. אבל יש מקומות ששם זה יותר ברור, כי יש מקומות ששם זה נמצא, אבל האם תוספת בסוף המשפט או בתחילתו, מפי רבי יוסף. כלומר, יש משפטים מסוימים שבכתבי יד כתוב בהם מפורש, מפי רבי יוסף. או לפעמים רבי יוסף בן רבי שמעון, שהוא רבי יוסף קרא, שנזכר על ידי הרשב"ם, וגם על ידי רש"י במקומות מסוימים בפירושו לנביאים, הוא היה תלמידו של רש"י, שכנראה ערך את פירושו, והוסיף מדי פעם את הערותיו. מי שמשתמש במהדורת הרב שבל או בתורת חיים, אז מדי פעם הם מעירים על זה, לא באופן מלא, אבל במקומות מקומות מסוימים הם מעירים על זה. מי שיקרא באופן רצוף או יקרא את המבוא, יראה את העניינים הללו. עכשיו, ליישם את העיקרון הזה כאן, זה צריך בדיקה. אני מודה שלא בדקתי את זה שוב, אבל אני אמרתי שאפשר להסתכל במאמרו של הרב קלמן כהנא, שניסה לאסוף מספר מקומות כאלה, ויכול להיות שהוא אוסף גם את זה, אני לא זוכר ברגע זה, אני מבין שיש מישהו שבמקרה רע, לא, אז אם במקרה מישהו יראה את המאמר ההוא, יראה שהוא כן מצטט את זה, או שלמישהו יש פה תורת חיים, כן, והוא לא מעיר כלום על רש"י כאן, נראה בעיניי, ויש שמות י"ב, הוא לא מעיר. זאת אומרת שבמהדורה הזאת אין התייחסות לפרט הזה, זה עדיין לא אומר שאין בכתבי יד התייחסות לזה, אבל זה מחליש קצת את ההשערה. טוב, לי, אני לא מכיר פה שום תירוץ אחר מדוע אבן עזרא כותב שלא פירש. אין לי הסבר אחר. כל אופן, אבן עזרא ממשיך אחרי זה ואומר, והנה כתוב, ועלות ארון את הנרות בין הארבעים. ואין ספק כי בשקוע השמש הדליק את הנרות. אז מה הוא רוצה ללכת פה לאיזה כיוון? שבין הארבעים פירושו פשוט ערב, דיינו בשעת השקיעה. וכאשר חיפשנו זאת המילה, מצאנו כי כרגע בין הארבעים ערב. עכשיו מה הוא יעשה? הוא ינסה למצוא זהות בין המונח בין הארבעים למונח הערב. איך הוא עושה את זה? כי כן כתוב, בין הארבעים תאכלו בשר, ושם כתוב, בצאת השם לכם בערב בשר לאכול. אז מה בעצם הוא עשה כאן? הוא מצא שני פסוקים שמדברים על אותו עניין, ואחד כתוב ערב, והשני כתוב בין הארבעים, ומכאן המסקנה שזה מושגים זהים. לאחר מכן, בדקת הנרות כתוב, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. למה הוא לא מביא פה את הפסוק המקביל? בדקת הנרות כתוב, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. ואיפה הפסוק המקביל שמוכיח שזה בין הארבעים? חסר. אחרי זה יש עוד הוכחה, הוא כתיב, עולות להשם לבוקר ולערב, הוא כתיב, ותגיע את השני, תעשה בין הארבעים. אז זה דוגמה שלישית, ביחס לקורבן, שפעם אחת כתוב הערב ופעם שני כתוב בין הארבעים. מה עם הדוגמה השנייה של הדקת הנרות? חסר הבן זוג, לא? אתם רואים איך עובד אבן עזרא כאן, הוא מביא זוגות פסוקים שמדברים על אותו עניין, ואחד כתוב הערב ואחד כתוב בין הארבעים. הוא התחיל מהעניין של הסלב, בין הארבעים תאכלו בשר, ושם כתוב, ותת השם לכם בערב בשר לאכול. עבד הדקת הנרות משום מה הביא עד פסוק אחד שכתוב בערב, והמשיך בעולות להשם לבוקר ולערב, וכתיב את הקטע השני תעשה בין הארבעים. אז ברור, הפסוק המקביל הוא לא הזכיר אותו כי הוא כתוב כבר בהתחלה, בהתחלה הוא אמר, והנה כתוב, בעלות הארון את הנרות בין הארבעים. אז הוא כבר הזכיר את זה מקודם, לכן אני לא צריך להזכיר את זה פה פעם נוספת. למה הוא הזכיר את זה מקודם? למה הוא לא הזכיר את זה פה? למה הוא הזכיר את זה מקודם? מה הסיבה לשינוי הסדר? כי מקודם הוא הביא את זה בתור ראייה עצמאית. מה הייתה הראייה בעצם הפסוק, והנה כתוב, בעלות הארון את הנרות בין הארבעים? בלי להביא שום פסוק שהוא בן זוג, הפסוק הזה של עצמו מוכיח. למה מוכיח? למה מיני? מתי מדליקים אור? מתי צריך להדליק? הוא אומר, מיד אחרי זה. ואין ספק, כי בשקוע השמש הדליק את הנרות. למה אין ספק? כי בשביל מה צריך נרות אם יש אור? שרגע ותירה, למה יעני? זאת אומרת, קודם כל הוא הביא את הפסוק שכתוב בו הדקת הנרות בין הארבעים, כי זה מוכיח לדעתו מצד עצמו שהכוונה הערב. מה שהוא לא יכול להגיד, אל בצאת השם לכם בערב בשר לאכול, כי מי יודע מתי נותנים בשר לאכול, אפשר לתת בשר לאכול אחר הצהריים. ההוכחות האחרות לא מוכיחות מצד עצמם, אלא מצד העובדה שיש שני פסוקים שאחד מזכיר הערב ואחד מזכיר בין הארבעים. אבל ביחס הדלקת הנרות, כבר העובדה שכתוב שמדליקים את הנרות בין הארבעים, ידע את אבן עזרא מוכיחה. וחוץ מזה, יש פסוק אחר שכתוב שם בערב, וזה מציין זהות בין בין הארבעים לבין המילה בערב. אבל בזה הוא לא סיים, לאחר מכן הוא מביא עוד, והנה על הפסח שכתוב בו בין הארבעים, דהיינו אצלנו, מצאנו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת אותך ממצרים. אז שוב הוכחה עם זוג פסוקים, אחד כתוב בין הארבעים, אחד כתוב בערב, וכתוב מפורש כבוא השמש, מכאן הוכחה שבין הארבעים זהים עם בערב, ושניהם זהים עם העניין של השקיעה. מצאנו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת אותך ממצרים. פרש כבוא השמש לצד מערב, אני פה לא יודע איך כתוב בתורת חיים, הסגנון פה הוא קצת מוזר. פרש, לא הוא מפרש כך, אלא הוא מצטט פירוש, כבוא השמש לצד מערב. אם אתה רוצה להתחמק בעניין הזה, מה תגיד? שכבוא השמש הכוונה לא השקיעה, אלא רגע נטייתה. אומר זה אבן עזרא, אין זה במשמע ביאה, כי הוא הפך יציאת השמש, מדכתיב השמש יצא על הארץ, שהחל להראות על הארץ. כיוון שהובא השמש זה בניגוד של יצא השמש, יצא זה רגע הזריחה, אז בא זה צריך להיות רגע השקיעה ולא רגע הנטייה בחצות היום ואילך. לא ברור לי את הפירוש של מי הוא מצטט כאן. איפה רש"י פירש את זה? רש"י פירש שכבוא השמש בדברים, הכוונה כבוא השמש לצד מערב? בדברים הוא לא פירש כך, מה רש"י פירש בדברים? בתורת חיים כתוב ורש"י פירש? אבל אין לו שלמה פירש? אני פה, בדבר שלי כתוב פירש. אתה מצטט עכשיו רש"י אצלנו. הבעיה, השאלה היא את מה אבן עזרא באמת מצטט פה, כי הוא מצטט פירוש כבוא השמש לצד מערב, אני לא יודע האם הוא מצטט. יכול להיות שהוא לא מצטט את הפירוש של רש"י לכבוא השמש בדברים, אלא מצטט את הפירוש של רש"י לבין הארבעים. יכול להיות שהוא מצטט את הפירוש של רש"י אצלנו, ושיש אותו מעלה קרוי בין הארבעים, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. אז זה אומר, ואין זה ממש מהביאה. אז זה לא טוב, מפני שהוא מתייחס למי שמפרש את המונח, הוא בוא השמש. וכאן רש"י מפרש את המונח בין הארבעים. ועוד שאת המונח בוא השמש בספר דברים הוא באמת פרש באיזה משמעות, כמו שהזכרנו. שיש כאן, שמה הוא באמת, רגע, זה נכון שזה פירוש רש"י שם? לא, שמה הוא, כבוא השמש הוא מעלה פרשת בערב. ואת כבוא השמש איך הוא פרש?
הרי השקיעה.
הרי השקיעה, זאת אומרת, את מי הוא מצטט פה כשהוא אומר פרש כבוא השמש לצד מערב? זה לא הפירוש של רש"י למונח כבוא השמש בדברים. זה הפירוש של רש"י למונח בין הארבעים.
ואז... יש פה ימה שאתה תאבין את הרי שאתה עושים
אותו. לא ילנתי, מה?
יש פה פירוש רבי שלמה אמור למעלה כתב יד פרעיל, רבי שלמה אמר. זאת אומרת שזה כתב יד של הפניו שלנו.
זאת אומרת, יש כדיבת כתוב פרש אבנו שלמה, בסדר, זאת אומרת שהוא מצטט פה, מצטט פה את רש"י, ועדיין אני שואל, מאיפה הוא מצטט את רש"י? הוא מצטט את רש"י מאצלנו, אבל רש"י אצלנו לא הציע את זה כפירוש למונח בא השמש, זה מה שמפריע לי פה, כי אם עזרא מצטט מישהו שפרש את המונח בא השמש במשמעות הזאת, וזה לא רש"י, כי רש"י מסביר את המונח בין הארבעים, אולי את המונח הערב, לא את המונח בא השמש, יכול להיות, טוב, יש פה איזו נקודה לא לגמרי ברורה. בכל אופן, מתווכח על זה אבן עזרא ואומר אין זה משמע ביאה כי הוא הפך יציאת השמש מלכתיר השמש עלתה על הארץ שיוכל לראות עליו וככה הובא השמש וטהר שלא יראה על הארץ והנה כתוב על מקרה לילה והיה לפנות הרי במחץ במים אם אין הדבר כן, יבהר לנו מה הפרש יש בין כבוא השמש של פסח ובין כבוא השמש של מקרה לילה מועים? על מה הוא מתפלמס כאן? מתפלמס על הביטוי כבוא השמש לפני שכבוא השמש של מקרה לילה זה משקיעה וכבוא השמש של פסח רוצים להגיד שזה מחצות, אז הוא אומר מה ההבדל? אבל אף אחד לא פרש את המונח כבוא השמש, זאת אומרת רש"י לא פרש את המונח כבוא השמש של פסח במשמעות של חצות היום. אדרבה, רש"י הודה שכבוא השמש שכתוב על פסח בספר דברים פירושו שקיעה וזה יסב על שעת האכילה ולא על השחיטה. אז פה אבן עזרא פה מתפלמס משום מה עם איזשהו פירוש של רש"י לכבוא השמש שלא נמצא לפנינו, אני לא יודע איך להסביר את זה, אולי אבן עזרא פה צירף כמה דברים יחד. בכל אופן, בן עזרא ממשיך ואומר אמרו המינים כי שלושה ערבים הם ורעייתם ועברו שמצאו עד הערב השלישית מאיפה זה? הערב השלישית כן, זה בסיפור של יונתן ודוד שם, לא? בהקשר של, זה הפטרה של מחר חודש, לא? אז מה רוצים ללמוד מזה המינים? שיש לנו שלושה ערבים, שלושה חלקים לערב. א' פרק כך אמרת? פסוק ה'. רבי ילדים ונתן מחר, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב ושב. זה לפני מחר חודש. זה הפרק של הפטרת מחר חודש, אבל נתחיל לפני כן, אולי בגלל זה לא זוכרים. פסוק ה'. ונסתרתי בשדה עד הערב השלישי. מזה רוצים ללמוד שאותם מינים שיש שלושה חלקים לערב ואולי ארבעים לפי דעתם זה ריבוי. אומר על זה אבן עזרא והם לא הכירו האמת ולא הבינו מי זה הם המינים. זה לא חריג שאבן עזרא מתקיף את המינים, זה דבר שגרתי, אולי בניגוד לתפיסה הרווחת של אישיותו. העובדה היא שהוא מתקיף הרבה פעמים את המינים, דהיינו את הקראים ולא רק בגלל על הפירושים שלהם, אלא בגלל שזה פירושים של קראים, זאת אומרת בגלל שהם פירושים שנותנים מחז"ל אבן עזרא מתקיף אותם הרבה והם לא הכירו האמת ולא הבינו כי כתוב מחר חודש ושירשתה תרד מאוד שפירושו כאשר יהיה היום השלישי מהיום הסמוך לערב השדה שאתה נסתר שם ועבור זה אמר בערב השלישית, זאת אומרת לא החלק השלישי של הערב אלא יום, הערב השלישי מהיום, באמת יש שלושה ערבים. ועתה אסור לפרש, דק כי משקל ארבעים לעולם נופל על משקל שניים, מה שקוראים היום משקל זוגי, כמו אובניים, לחותיים, דרכיים, והעד יפול באחת. מה זה? והעד יפול באחת, מה זה? זה המשך הפסוק של המילה דרכיים שלפני זה. זה המשך הפסוק של המילה דרכיים שלפני זה. איפה הפסוק הזה? משלי, לא, לא, אמרתם על הדוגמאות שהוא הביא, משלי, פרק כ"ח, פסוק י"ח, מה יש שם? חשבתי שאתם תעברו על העניין הזה, נוכל לגמור את זה מהר. אני בכל אופן אשתדל, למרות שזה כמה דברים שלא עמדתם עליהם, אני אעשה את זה במהירות, אתם תנסו לעקוב. מה כתוב שם? היקש דרכיים מפול ביחד. איך?
היקש
דרכיים מפול ביחד. היקש דרכיים מפול ביחד. מה הוא רוצה להוכיח מכאן? אחד זה בניגוד לדרכיים, דרכיים זה שניים, ואחד זה בניגוד לשניים. וכך השמיים, הוא טוען שמיים בצורת זוגי, כי הם שני סדני הגלגל. טוב, אני לא אעריך פה. כבר פירשתי בספר השם הנכבד. מה זה ספר השם הנכבד? זה ספר שכתב גם עזרה, לבאר את משמעות שם השם, שכאן הולכה מספרים. כי שמיים מגזרת שם, ישר נוכח עמו. רמז זה שני מקומות, פירוש מעניין. שמיים זה ריבוי של המילה שם. והנה יש לנו שני ערבים. כל זה רק בהערה דקדוקית כדי לומר שארבעים זה שניים. אז מה זה שני ערבים? האחד ערבת השמש והוא עד ביעתו תחת הארץ, והשני ביעת אורו הנראה בערבים. זאת אומרת, יש שני שלבים לשקיעה. והנה יש ביניהם קרוב משעה או שליש שעה. מאז שהשמש שרה מעינינו ועד שהוא בא תחת הארץ, יש כאן שעה ושליש, או להפך, מעד בעת ביעתו תחת הארץ, והשני ביעת אורו הנראה בערבים. עדיין האור ש... נמצא בערבים, וזה שעה ושלישה. אז יבוא בעל קרי אל המחנה וידליק ארון את הנרות. בקיצור, מה זה בין הארבעים לפי דעת לבין עזרה? בין התחלת השקיעה לבין סופה, שזה שעה ושליש השעה לפי החשבון שלו. יכול להיות שזה מזכיר את שיטת אבנותם, אני לא יש להזכיר את לדון האם זה בדיוק או לא, אבל זה מזכיר מאוד את שיטת אבנותם. בכל אופן, כך אומר אבן עזרה. עכשיו, האם אבן עזרא מודע להלכה שאומרת ששוחטים מחצות ואילך? זאת אומרת, בוא נאמר כך, לפי פירוש אבן עזרא, אין סתירה בין שמות לבין דברים. עד רבה, מתוך הפסוק בדברים, הוא מוכיח את פירושו של הפסוק בשמות. הערב, ובין הארבעים, זה מושגים זהים. ההבדל ביניהם רק שבין הארבעים הוא יותר ממוקד. הוא אומר לך את הזמן המוגבל בין שתי נקודות. והערב זה באופן כללי. אבל אין סתירה בין שני המושגים לפי דעת אבן עזרא. ושני הפסוקים, גם בשמות וגם בדברים, אומרים דבר אחד, צריך לשחוט את הפסח עם השקיעה באותו פרק זמן. עכשיו, מה לגבי המסורת ההלכתית שאומרת שצריך לשחוט את הפסח מחצות ואילך? האם עזרא מתעלם מזה?
בהמשך
הוא מתחת לזה, נכון? אני מדלג על, אתה לא יודע, גם אגר עוד האורף סעג'אזל, מידת מזבח העולה 500 אורך ו-500 רוחב. ובמידה הזאת לא יעמדו כי אם כהנים מעטים שבזוגים דמי הפסחים קודם שיקרשו. והנה בימי יאשיהו שהיו ישראל מועטים, לא יכלו הכהנים לזרות דמי הפסחים והשלמים ששחטו לזורקם לשעה ושליש שעה, ואף קיביות כל השבטים בארצה. והנה הייתה קבלה שהחלו לשחוט מהרגע שהתברר לאדם כי השמש נוטה לצד מערב. והזכיר הכתוב בין הארבעים שרוב הפסחים אז היו נשחטים שם. והוא סוף הזמן, שלא לעבור על ערבת אור השמש. אז מה הוא אומר? קודם כל מצטט לרב סעדיה, עד איפה הציטוט של רב סעדיה? עד הסוף? איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא מצטט לרב סעדיה? לא ברור. רק את מידת המזבח מצטט ממנו? האם בשביל מידת המזבח צריך את רב סעדיה? לא ברור, זה צריך לבדוק. מה בדיוק הוא מצטט מרב סעדיה גאון? אני לא זוכר, במהדורת תורת חיים אין את פירוש רס"ג? לא הביאו. יש? באותו כרך? אז תבדוק מה הם מצטטים שם מרב סעדיה גאון, אני לא יודע בדיוק ברגע הזה לומר לכם מה הוא ציטט פה ומה לא. מה? טוב, תבדקו, אם מישהו יוכל לבדוק. יש אגב, לא צריך לעזר רק בזה, יש גם את פירוש רס"ג לתורה, בפירושו של נדמה לי משה צוקר, תראו מה הוא אומר, מה הוא מסיק מכאן, מה מצוטט ומה מקורי של אבן עזרא. זה מעניין, האם הפירוש הזה זה מקורי של אבן עזרא? והציטוט של רב סעדיה נגמר אי שם באמצע, או שזה כולו של רב סעדיה. בכל אופן, הבנתם את העיקרון של התירוץ שלו? למה בפועל שוחטים משעת הצהריים ואילך, אם התורה אומרת בין הארבעים לפי דעתו? זאת אומרת, פשוט, זה לא... מבחינה טכנית זה לא הולך. מדוע? בגלל שאי אפשר להספיק במשך שעה ושליש לזרוק את דם של כל הקורבנות על המזבח. אתה מבחינה טכנית מוגבל. אז הייתה קבלה בידם, זה מה שנקרא תורה שבעל פה, שאפשר כאילו להרחיב את המושג בין הארבעים ברגע שהשמש נוטה לצד מערב, וכאן זה קצת מזכיר את רש"י. אבל מה ההבדל בינו לבין רש"י? שרש"י טוען שזה הפירוש הדקדוקי של המונח בין הארבעים. זה הפירוש המילולי של המילה. לפי דעת רש"י, בין הארבעים זה בין הערב שהשמש מתחילה לנטות עד הליל. אבן עזרא כפירוש דקדוקי לזה לא מקבל. הוא אומר, מבחינה דקדוקית הארבעים זה צורת זוגי, ויש שני שלבים של הערב זה שקיעה, והפירוש המילולי פירושו משעת תחילת השקיעה עד סופה. אלא שבתורה שבעל פה, בקבלה, שזה זהה למושג תורה שבעל פה, קיבלנו, שכיוון שאי אפשר בפועל לעשות את זה, אתה יכול להרחיב ולהגמיש את המושג ולהתחיל מחצות ואילך שעד התחלת השקיעה. אז למה התורה שבכתב אמרה בין הארבעים אם בפועל אפשר לעשות גם מתחילת השקיעה ואילך? זאת אומרת, אבן עזרא מתייחס לזה, מה הוא אומר? והזכיר הכתוב בין הארבעים שרוב הפסחים אז היו נשחטים שם. כלומר, מבחינה עקרונית זה מה שצריך להיות ובפועל רצוי שכך יהיה. אלא שמבחינה מעשית, אם אין לך ברירה אתה מרחיב את זה. ולכתוב יש חשיבות להדגיש את הצד העקרוני, מפני שכאשר אני בא, כאשר אני אבוא לדון במשמעות הקורבן, אני צריך לדעת שמבחינה רעיונית זה קורבן שזמנו בין הארבעים. ולפי אבן עזרא הכוונה בערב. וכל מי שרוצה לדון במשמעותו של הקורבן יצטרך לדון במשמעותו על פי הפרט הזה, לפי שיטתו של אבן עזרא, ואני עושה קורבן הערב. אף אז מי שבפועל אתה עושה את זה מהתוראים, אתה פשוט מגמיש את המונח בין הארבעים בכדי להתגבר על בעיה טכנית. זוהי שיטה מאוד מעניינת של אבן עזרא, איך ליישב את הפשט עם ההלכה. אני רק אומר שבאופן עקרוני, עוד רגע, באופן עקרוני ראוי לדעת שבן עזרא משתדל בכל מקום להסביר את ההתאמה שבין הפשט לבין ההלכה. לא תמיד הוא מוכן בשביל זה לשנות את פירוש הכתוב, כמו שמשל אצלנו לא שינה את פירוש הכתוב, הוא השאיר את פירוש הכתוב כמו שהוא ומצא איזשהו פתרון. בכל מקום ומקום הוא מנסה למצוא איזשהו פתרון להתאים את הפשט עם ההלכה, וזה בניגוד למפרשים אחרים, אולי שוב, קצת שני מה שאנחנו רגילים לחשוב, אבל לא כל המפרשים משתדלים בכל מקום לעשות את זה. רשב"ם למשל הוא הדוגמה המובהקת לפרשן, הזכרתי ממש בהערה קצרה פעם, שהוא מרשה לעצמו לפרש את פשט הכתובים גם כשזה בניגוד להלכה, מודיע לך בהקדמתו שההלכות העיקר, אבל לא טורח להסביר איך מתיישב הפשט עם ההלכה. בעוד שאבן עזרא לא כך, אבן עזרא משתדל כמעט בכל מקום, יש מקומות ש... הוא לא עושה את זה ואני קשה לדעת למה, אבל בעיקרון, באופן עקרוני, הגישה שלו זה כן לנסות להתאים בין הפשט לבין ההלכה בכל מיני צורות, כמו למשל בדוגמה שלפנינו כאן. מה רצית להעיר?
אם זה לא היה רוב הפסחים, אז לפי הגיד, לפי מה שנראה מאבן עזרא, זה לא היה טוב, אבל לפי מה שאתה אומר, אז אתה אומר שאפילו שזה היה מעט או משהו כזה, אז אפילו זה, מבחינה עקרונית זה יכול להיות ב... זאת אומרת,
אבן עזרא טוען שהעיקרון, צריכים להשתדל ליישם את העיקרון כאשר אפשר, כי למה לא? תמיד המציאות צריכה להתאים לעיקרון, אלא אם כן, אין ברירה. אבל אם יש ברירה, למה לך להתרחם מהעיקרון? הרי העיקרון הוא לא דבר מופשט. עיקרון הוא דבר, וגם אני חושב כך, גם ביחס לדברים אחרים, כאשר אני אומר שיש פער בין הפשט לבין היישום, זה לא בגלל שבאופן עקרוני לא
יכולה... מה כתוב כתב ככה? הוא אומר בגלל שרוב הפסחים נשחטים שם, זה דבר טכני, זה לא דבר מהותי. זה לא כמו שאתה אומר,
הוא התכוון לדבר מהותי, הוא התכוון לומר, אני ככה אני מבין את דעתו, הוא התכוון לומר שכך צריך להיות, ולכן צריך להשתדל לרכז את מה שאפשר שם, ומה שאי אפשר להקדים. כשהוא אמר רוב הפסחים נשחטים שם, הוא התכוון לומר שאתה צריך להשתדל שכך יקרה. איך יוצא שרוב הפסחים נשחטים שם? הרי יש לך שעה ושליש, ומחצות ואילך יש לך כמה שעות. אז איך יוצא שרוב הפסחים נשחטים שם? הטכני זה לא יוצא במקרה כך. להפך, הטכני צריך לתת שהרוב הוא לא שם. אז איך הוא יודע שהרוב שם? מפני שכך הוא רוצה שיעשו. למה כך הוא רוצה שיעשו? כי כך צריך להיות. ולכן הוא אומר, תשתדל לרכז את העיקר שם. אם אתה לא יכול, תגמיש את המושג של בן הארבעים. זוהי שיטה מאוד מעניינת בבן עזרא, כן.
זה
מרש"י
לבן עזרא,
זה
לא רק
בן עזרא. מה הפירוש? טוב, טוב שאתה מעיר על ההערה הזאת, כי אני רוצה להבהיר את המושג הזה, חשבתי שהוא מובן, אבל אם אתה מעלה את זה, אז אני רוצה לחזור ולהבהיר. כאשר מדברים על קבלה, תורה שבעל פה, מול הפסוקים, אין בשום אופן לזהות את זה באופן אוטומטי עם החלוקה של דאורייתא ודרבנן. גם הרמב"ם מדבר על מפי השמועה, לעומת הכתוב, והוא לא מתכוון באופן אוטומטי לפער שבין דאורייתא לבין דרבנן. זה לא אותו פער, יש לך הרבה דברים שהם מפי השמועה, תורה שבעל פה, והם לא דרבנן. הם יכולים להיות גם כן דאורייתא, כשאתה מדבר על תורה שבעל פה מול תורה שבכתב, זה לא בהכרח דאורייתא מול דרבנן. למשל, דוגמה, הבאתי את זה כמה פעמים, הרמב"ם אומר, בהלכות חובל ומזיק, ש... עין תחת עין נכתב לומר שהיה ראוי לחסרו עין, אבל בפועל הוא מביא את זה בהקדמתו לפירוש המשנה כדוגמה לתורה שבעל פה, מפי השמועה ראו דור מפי דור שהכוונה לא לעין ממש אלא לממון. זאת אומרת, הרמב"ם מחלק פה בין משמעות הכתוב, בין לשון הכתוב, לבין מפי השמועה, שמא יעלה על הדעת שהרמב"ם מתכוון לומר שמדאורייתא זה עבר ומדרבנן רק זה ממון. לא, לא התכוון לזה. יכול להיות שמישהו אחר כן מתכוון לזה, אבל הוא לא התכוון לזה. הוא התכוון לומר שיש שני מישורים, מישור הלשון של מה שצריך להיות באופן עקרוני, ומישור תורה שבעל פה של מה שאתה רשאי לעשות באופן מעשי. הפער בין העיקרון והמעשה לא חייב להיות חופף לפער שבין דאורייתא לדרבנן. יכול להיות חופף, לא חייב להיות חופף. זה פער שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה כוללת את כל החלקים, גם מפי השמועה וגם גזירות ותקנות וגם דרשות. וכאשר אני אומר תורה שבעל פה או מפי השמועה שבין עזרא ובין דבר כזה, הוא לא מתחייב ברגע זה לומר לאיזה קטגוריה לשייכת. יש מקרים שזה באמת יהיה דרבנן, יש מקרים שזה יהיה דאורייתא במובן של במישור של תורה שבעל פה. אז אני מאוד מדגיש שלדעתי כשבן עזרא משתמש במושגים האלה, כשהרמב"ם משתמש במושגים האלה, הם לא מתכוונים לחלוקה המקובלת של דאורייתא ודרבנן. אולי מישהו אחר כן מתכוון, זה תלוי כל אחד איך שהוא משתמש. במונחים של אבן עזרא, במונחים שאני משתמש פה, אם אני רוצה לומר דרבנן, אני אומר דרבנן. כשאני אומר תורה שבעל פה, המשמעות של העניין הוא היישום המעשי של לשון הכתובים שמשתמעת בצורה אחרת. אז יש כאן עיקרון או אידאה למעשה, ושניהם יכולים להיות מדין תורה. משה קיבל תורה שבכתב, את פירושה קיבל בעל פה. זה לא חייב להיות הופך לדאורייתא ודרבנן. כן. יכול להיות, לא חייב להיות. זאת אומרת, הבאתי את הדוגמה ההיא לא בכדי להוכיח שכך חייבים לומר גם כאן. הבאתי את הדוגמה ההיא בכדי לומר...
עכשיו אני ברור שתורה שבעל פה באה להתפרש, תורת
פרשנות. הבנתי, אבל לפחות יש...
תורת הרחבה
בלבד, כלומר... בסדר, אבל אני מנסה להסביר למה הבאתי את הדוגמה ההיא. להראות לך שכשראשון מסוים, למשל הרמב"ם, משתמש במונח מפי השבועה, ואומר לך שזה מנוגד ללשון הכתוב, הוא אומר שזה מנוגד ללשון הכתוב. לשון הכתוב היא עין ממש. אלא שזה בא ללמד אותך מה היה ראוי שיקרה. אז הוא נושם שני מישורים, מישור של לשון הכתוב, שמבטא את האידאה, את העיקרון, ומישור של תורה שבעל פה, שמבטא את היישום המעשי. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על פער בין לשון הכתוב לבין ההלכה, כששניהם נכנסים בגדר דאורייתא. כיוון שכך, גם כאן אתה יכול, לא חייב, אתה יכול לדבר גם על העניין הזה, שכתבו בתורה בין הארבעים, ולמשה בעל פה אמרו, שאם יגיע הזמן שבו לא תוכלו לעשות את זה בגלל הבעיות הטכניות, אפשר להגמיש את זה מחצות ואילך. לא שהפירוש העין תחת עין מחייב את מה שאני אומר כאן, הוא מאפשר, זה מספיק. ובן עזרא לא נכנס פה לדון בשאלה דאורייתא דרבנן, אני מניח שכשהוא אומר קיבלו, הכוונה קיבלו במסורת, שאחרת הוא אומר תקנו או משהו כזה. המונח קיבלו, בדרך כלל נציין קבלה של תורה שבעל פה מפי השמועה, כן.
המשל הזה, לא משהו שהמשל הזה של המושג בין הארבעים.
טוב, יכול להיות שלא התבטאתי בצורה מדויקת, אבל אני גם לא מוכן לומר שזה הגמשה שעניין קורבן פסח, אלא למה הייתה קבלה בידם שהחלו זכות מרגע שהתברר לידם כי השמש נוטה לצד מערב? למה לא מהבוקר? בכל אופן, ניסו לשמור פה על איזושהי משמעות. יכול להיות שאתה צודק, אני לא דייקתי בדבריי. לא הגמישו פה מבחינה לשונית, הרי אי אפשר להגמיש את הלשון, אלא הגמישו את הרעיון. כיוון שהדין הוא סתרות בערב, אני אומר, אני יכול לראות את הערב, הגמישו את המושג הערב. לא מבחינה לשונית, מבחינת הרעיון. למה סתרות בערב? כדי לבטא שזה קורבן לילה, שזה לא קורבן יום. אז מי יכול לעשות ברמך, אני יכול לראות את זה כחלק מהלילה. אולי זה ניסוח טוב יותר, אבל לזה התכוונתי מלכתחילה, כן. עכשיו אני מגיע, הערתי בזמנו, אני מנצל את ההזדמנות הזאת מדי פעם להעיר כמה מיני הערות עקרוניות שאני לא יודע אם תגיעו אליהן בדרך אחרת, למרות שהן לא תמיד שייכים באופן אורגני לנושא שלנו, אבל הן פחות או יותר כן שייכים לעניין. והפניתי אתכם לפירוש הקצר. מה אתה רואה בפירוש הקצר? אתה רואה איזה פירוש באמת קצר שאפשר לקרוא אותו? בבקשה, תקרא. מה זה מפותת פול? זה לא... איזה מדור הזה? תורת חיים
ודאי כי בין הארבעיים הוא השני דודים, ואחד מן שתחשב השנה עד עת צור האור, הנראה והבים, ודוד העת שעה שלישה, גם זה יקרה העת הערב, ודאי כשני להיות פירוש בין הארבעיים, לפחד אף מעט שתבוא השמש את קלט בהתקעת ומעתיקי התורה, אמרו שהדברים שבין הארבעיים לפחד אף הוא עוד איך השני, הוא עוד
איך השני. זה מה שאמרנו פה?
כן.
לא, זה פירוש אחר לגמרי. מה הוא פתאום אומר? שמבחינה לשונית, למונח בין הארבעים ישנם, זה לא בדיוק רש"י, ישנם שתי הוראות. רש"י נתן לזה רק הוראה אחת. הוא אומר שבמבחינה לשונית יש לזה שתי הוראות. אפשר לפרש את זה, שזה כמו שאמרנו בפירוש הארוך, דהיינו, בין תחילת השקיעה לסופה. אפשר לפרש את זה כמו רש"י, דהיינו, מעת נטייתו לצד מערב. והמעתיקי הדעת, דהיינו חז"ל, למה הוא קורא להם מעתיקי הדעת? מעבירי, מעתיק במובן של מעביר. אם כן, מעבירי השמועה קיבלו כמו הפירוש של מחצות ואילה, ולכן מה הסיום שלו? הלשונית שבין הארבעים מחצות ואילה. הוא אמנם לא מבטל את האפשרות האחרת, למה הוא לא מבטל את האפשרות האחרת? כי הרי הוא הביא ראיות לעובדה שהמונח בין הארבעים חייב לי במקומות מסוימים להתאים לעניין הערך. אז זה הוא לא יכול לבטל. אבל הוא אומר, יש גם משמעות אחרת. וכיוון שלגבי קורבן הפסח קיבלו מעתיקי הדת את הפירוש הזה, לכן צריך לקבל אותו. עכשיו, יש פה אי התאמה בין הפירוש שלו הקצר לפירוש הארוך. כבר הערנו על זה פעם, שזה לא צריך להפתיע אותנו, כי הוא שינה את דעתו בכמה פרטים, אבל מעניין לדבר על הצד השווה שבהם. הצד השווה שבהם, שהוא מתלבט איך ליישב את הפשט, את הדקדוק, את הלשון, עם חז"ל. הפירוש הקצר, הוא הלך בדרך מסוימת שבו הוא אמר, המונח הזה כנראה מבחינה לשונית יש לו שתי הוראות, אבל הוא לא הרחיק לכת עד כדי רש"י להגיד שזו ההוראה היחידה שלו. נשאר בזה שבין הארבעים יכול להתפרש במובן של מתחילת השקיעה עד סופה, רק אומר יש עוד אפשרות, ובמקרה הזה אם חז"ל אמרו שזה הפירוש, זה יהיה הפירוש. הפירוש הארוך הוא כנראה מצא דרך אחרת ליישב את העניין. על ידי זה שהוא אומר שיש פה הבדל בין הצד העקרוני לבין הצד המעשי בגלל הבעיה הטכנית, לכן הוא הלך בדרך אחרת. זה מעניין לראות את דרכי הפרשנות של אבן עזרא שהם משתנים ממהדורה למהדורה. כן, מה רוצה לדבר?
הוא חוזר הרבה פעמים שהפשט זה ככה, אבל אם קבלה אני אקבל.
הרבה פעמים הוא אומר, הפשט הוא כך, ואם קבלה נקבל, זה נכון, אבל במקרה הזה זה יוצא דופן בכך שהוא אומר שבפשט יש שתי אפשרויות. בפשט הלשונית יש שתי אפשרויות. טוב, בסדר. לא ברור לי, אבל לפי הפירוש הקצר, שהוא מקבל את פירוש חז"ל שבין הארבעים זה מרגע הנטייה, מה הוא עושה עם הפסוק בדברים? בערב כבוא השמש. הרי שם כתוב ממש כבוא השמש, הרי זו הייתה בעיה שם, אז מה הוא עושה? כשהוא פירש לפירוש הקצר בשמות, איך הוא פירש לעצמו את המונח בערב כבוא השמש? זה דבר שלא ברור, תראו מה, בוא נראה רגע מה הוא כותב בדברים, נראה אם זה יכול להתאים למה שהוא אמר, אני יודע, זה לא תמיד בטוח שזה אמור להתאים, בכל אופן זוהי בעיה, מה הוא עושה עם המונח כבוא השמש, אבל זוהי הבעיה. רש"י פתר את זה על ידי שהוא אמר שזה שלושה זמנים חלוקים, השאלה אם גם אבן עזרא מוכן לקבל את היתרון הזה, אני יודע, לבדוק מה הוא אומר שם בדברים על כבוא השמש. מה לשונו?
זה משתיב,
זה כמו שיש לו להגיד. איזה פסוק קראת? מה? הערב כמו השמש. הערב כמו השמש פרשתיב. מה יהיה? איפה פרשתיב? זה עושה אותנו לבית רב, מה זה עוזר לנו? יש לנו בשמות לבית רב, יש לנו איזו חסות כזה, לא? טוב, אם זה פירשתיב למה שהוא כתב בשמות, אז בעצם הפירוש הארוך, בפירוש הקצר הוא לא פירש. אתה קראת לנו את הפירוש הקצר, הוא לא מתייחס שם לכבוא השמש, נכון? אני לא יודע מה לעשות. מה? יש לך את הפירוש הקצר שמתייחס גם לכבוא השמש?
כן, אבל לא ככה אמרנו את הקטע הזה. אתה יודע מה אומר?
ואחרי זה, ויש, אפשר גם לומר מה הוא אומר אחרי זה? כן, אבל מה הוא אומר על שהוא מציע את פירוש חז"ל? לא מתייחס עוד פעם לקרוא השם, טוב, אני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות בעניין הזה, איך הוא, כשהוא קיבל את פירוש חז"ל, מה הוא עשה עם כבוא השמש, אני לא יודע. אלא אם כן אומר שהוא פירש כבוא השמש, כבוא השמש לצד מערב. זאת אומרת, כמו הפירוש שהוא דחה
בפירוש הארוך שקראנו, אתם זוכרים שהתפללנו עם מי הוא מתפלמס? כשהוא מתפלמס עם מישהו שמברש לבוא השמש, הרגע השמש מחנה, עם מי הוא פירש? אבל רש"י לא פירש כך. אולי זה הוא עצמו, אולי זה הוא עצמו בפירוש הקצר שלו, שהוא אימת את הדעה הזאת שכבוא השמש היא מתחילה לנטות לצד מערב. כי קשה לי להניח שהוא אימת באיזשהו שלב את הפירוש של רש"י, שיש כאן שלושה זמנים חלוקים, אבל זה ממש לא פשוט הכתוב. וכיוון שאני רואה שבפירוש הארוך הוא מתפלמס עם מישהו שפרש כבוא השמש, במובן של התחלת נטייתו, האפשרות היחידה שלדעתי באה בחשבון זה שכשהוא כתב את הפירוש הקצר, הוא חשב לפרש את הפסוק בדברים בערב כבוא השמש, במובן שאין נטיית השמש לצד מערב. טוב, זה בהחלט אפשרות סבירה, ומסתבר שחשבנו עליה. בזה אנחנו מסיימים את אבן עזרא. מי מנסה להתמודד עם הרעיון של אבן עזרא? רמב"ן. רמב"ן מנסה להתמודד עם הרעיון של אבן עזרא, אני אקרא אותו במהירות, הזמן מתקצר, אני לא רוצה לקבוע פה בפרט הזה, אני רוצה לקרוא אותו במהירות. אומנם הוא ארוך, אבל אנחנו נשתדל ממש לעמוד על עיקרי הדברים. רמב"ן באותו מקום בשמות כותב בין הארבעים, משה שעות הוא למעלה קרוב בין הארבעים, כששמש נמצא לצד מבורו לערוב. הוא מצטט את רש"י, בקיצור. אגב, הוא מצטט גם את לשון בין הארבעים נראה בעיניי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לומר שלפני בן עזרא זה לא היה, צריכים לומר שלפני רמב"ן זה כן היה, וזה נוסף אי שם בשלב שבין בן עזרא לרמב"ן, וזה אפשרי. ורבי אברהם השיב מן הכתוב שאמר, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, כי שם כתוב, לערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. ועוד מן הכתוב, הפסח, כמו שם נזבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועץ אתך ממצרים. כבוא השמש, כיעת החמה. אומר רמב"ן, ואין זה תשובה על הרב, שכבר אמרו רבותינו, בערב אתה זובח, כבוא השמש אתה אוכל, מועץ אתך ממצרים אתה סובב, הוא רק כתב הרב זה. כלומר, הוא מעיר את רש"י, אנחנו הערנו שאי אפשר לטעון על רש"י בפסוק הזה, בגלל שרש"י עצמו אימץ את פירוש חז"ל לעניין הזה. והנכון בעיניי בזה, כי הלילה יקרא נקרא ערב, כמו שנאמר בערב תאכלו מצות, והוא בלילה, שנאמר בחרו את הבשר בלילה הזה שיש מצות. וכן היו ערב והיו בוקר, עד תחילת הלילה כצאת הכוכבים, וכן מנשב ערב יום שנה למאפלה. ויקרא גם כן סוף היום ערב, כמו שאמרו, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולא תשב בשער סדום. וכן היו בערב אתה על הסדה, ולא באסדה בלילה, וכן רבים. וכי בערב הבוקר בצהריים נסיחה ואמה, והנה אליה שלושה עיתים כוללים כל היום. וכן אחר הצהריים יקרא הערב מיד. וכעלות השמש וכל היתירתו במזרח יקרא בוקר, והוא ארבע שעות, כמו שהעידו התמיד של שחר שקרא בארבע שעות. ואחר הבוקר יקרא הערב צהריים, כמו שאמר מהבוקר ועד הצהריים, והן שתי השעות החמישית והשישית. והוא בלשון צוהר תעשה לתיבה, כעניין זוהר, ותזכיר בהם לשון רבים, בעבור שהם שתיים. והנה הם שני צהריים. טוב, אני אעצור רגע אחד כאן. אז מה הסיכום בסוף, אחרי הקטע הזה שקראנו? מה זה הערב לפי רמב"ם? לילה? אבל פה הוא אמר שהערב זה...
לילה בסוף היום.
אחר הצהריים יקרא ערב מיד. היה משפט כזה. ואתה צודק, שמי שעקב טוב היה יכול לשים לב שרמב"ם טוען שיש לזה שתי הוראות. המילה ערב, לא למילה בין הארבעים. המילה ערב יש שתי הוראות. או לילה, או סוף היום, מה שאחרי זה מתפרש כאחר הצהריים. כן, אחרי הצהריים יקרא ערב מיד. ולדעת רמב"ן המילה ערב, הוא מביא לזה ראיות, יש לזה שתי הוראות, או לילה או אחר הצהריים. ואחרי זה הוא מתחיל לעשות לך את החשבון המדויק. יש ערב, בוקר וצהריים. אלה הם שלושת חלקי היום, לא היממה, לפי דעת רמב"ן. הפסוק ערב, הבוקר וצהריים, לפי דעת רמב"ן, מתמצא שלושת חלקי היום, דהיינו שעות האור. ואז בוקר זה לפי דעתו ארבע שעות. חמישית ושישית זה צהריים. ומהסוף השישית, שבירית ואילך, זה הערב. ועל פי זה הוא גם מסביר למה זה צהריים, וזה נמשך שעתיים, צורת רבים, בגלל שיש בזה בדיוק שתי שעות. פירוש מעניין מבחינה לשונית, אני לא יודע אם זה גם נכון מבחינת האפיסטמולוגיה של העניין, כן?
היי, ואני לא מתייחס לנקודה הזאת.
של מה?
של כיבוא השמש.
אה, כן, בקצר? כן, בצהרים.
בצהרים,
מה הוא אומר?
שאומר מועצת חל מצרים, בסוף אומר, ואיננו דבק עם כיבוא השמש. אז לפחות, לפרש שזה הפירוש של אבן עזרא, שה... זה הולך כאילו בער כבוא השמש, ואז יש שקל פעם מפסיק. ובועץ איתך מצרים, אז זה חוזר ותעמוק, הוא אומר, ותעמוק כבוא השמש לצד מערב.
אה, הוא אומר מפורש? אה, מי?
לא, הפירוש של אבן עזרא אומר את זה. נכון, לא, לא, נכון, אבל...
המשפט שקראת באבן עזרא...
הוא מבין את זה, זאת אומרת...
הבנתי, אנחנו נחזור אליו יותר מאוחר. התכוונתי להגיע לפסוק ההוא באבן עזרא, לפי דעתי הוא מתייחס לבעיה אחרת, ולא כמו שהולכת בו למטה. כשנגיע לשם, תחווה את דעתך. טוב. תודה, אנחנו נחזור לעניין הזה בהמשך. נמשיך רמב"ן ואומר, או מפני שיצהירו כל הצדדים, כי בבוקר האור במזרח ובערב הוא במערב, ובאמצע היום בגובה הרקיע מאיר לכל הצדדים. מה הוא בא להסביר עכשיו? צורת. למה זה צורת רבים? קודם הוא הסביר כי זה שתי שעות, עכשיו הוא מסביר שזה מאיר לכל הצדדים. רמב"ן הרבה פעמים דן בעניינים לשוניים, אטימולוגיה של המילה וכיוצא בזה, הוא עוסק בזה לא מעט. וכאשר יעברו הצהריים ויסור השמש ויזרוח בשני הצדדים, יקרא ארבעים, מפני שיערוב השמש בשני הצדדים ההם. סתם יש לו אפילו פירוש למושג ארבעים. למה ארבעים צורת זוגי? כי כמו שצהריים צורת זוגי, כך גם ארבעים. צהריים מאיר לכל הצדדים, ארבעים שהשמש כבר הפסיקה להאיר לכל הצדדים. כך הוא אומר. והזמן הזה הוא כל האזרוח השמש ברקיע, אבל בשקיעת החמה עבור כמו שרב הרביע על דעת רבותינו, הנה השרב הרביע, אינו זמן השחיטה ולא נקרא ארבעים, אבל הוא הערב יום. אז מה הוא עכשיו, מה הוא אומר? שהמונח ארבעים, מה פירושו? לערב כבר אמרנו, הערב יש לו שתי הוראות. מה זה ארבעים? ארבעים זה רק ההוראה הראשונה של הערב, דהיינו חצות ואלה, וזה גם לפי דעתו קשור לצורה של הארבעים. למה הארבעים? כי מהרגע שהאור הסתלק מן הצדדים. מתי האור מתחיל להסתלק מהצדדים? כשהשמש נוטה ממרכזה לכיוון מערב. אז בעוד שהערב יכול להתפרש בשתי הוראות, לדעתו הארבעים מתפרש רק בהוראה של מחצות ואלה. עכשיו יש פה משפט מעניין, תשימו לב, הוא כותב, אבל בשקיעת החמה והוא כמו שעה הוביע על דעת רבותינו, אינו זמן השחיטה ואינו נקרא ארבעים. ממי הוא מתפלמס פה? מפורש מתפלמס ולזר למרות שלא מזכיר אותו. מה הוא? כשהוא אומר אינו זמן השחיטה, מה הוא בעצם רוצה לומר? שהפתרון שבן עזרא הציע, גם הפתרון שבן עזרא הציע להלכה הוא לא טוב. למה לא טוב? כי מה בן עזרא הציע? שאומנם מותר לשחוט מחצות ואילך, כי זה החמה של בן הארבעים, שלפי דעתו זה מתחילת השקיעה עד סופה. מה יש לרמב"ן נגד זה? מה לא טוב בזה?
דווקא זה.
כן, לפי הרמב"ן להלכה, אסור לשחוט בשעה הרביעה הזאת. מה שבן עזרא סבור שזה עיקר השחיטה, וכל השאר זה הרחבה, לפי דעת הרמב"ן, מבחינה הלכתית, צריך לסבוך עד תחילת השקיעה ולא עד סופה. ואם כך, בטל הפירוש של בן עזרא. מפני שלא יכול להיות שאת הזמן העיקרי יבטלו. אפשר להרחיב, אבל לא לבטל. אז בן עזרא כנראה סבור שלדעת חז"ל, כשאומרים שצריך לשחוט עד השקיעה, הכוונה עד סוף השקיעה. רמב"ן מפרש, וזה הפירוש גם ההלכתי הידוע, שצריך לשחוט עד תחילת השקיעה ולא סופה. ממילא הוא מתנגד לפירוש של בן עזרא. לזה הוא מתכוון כשהוא אומר שהדעת רבותינו בשקיעת החמה עבור כמו שעה ברביע, הדעת רבותינו אינו זמן השחיטה. רק שאלה אחת קטנה לי עליכם. שומר על דעת רבותינו למה זה מוסר? על מה מוסר במילים? על מה מוסרות המילים על דעת רבותינו? האם הוא מתכוון שמשקיעת החמה שהוא שעה ורבע על דעת רבותינו? שדעת רבותינו זה שהשקיעה זה שעה ורבע? או על דעת רבותינו אינו זמן השחיטה? אני חושב שהוא מתכוון לאפשרות השנייה. אבל משקיעת החמה עבור כמו שעה ברביע, על דעת רבותינו אינו זמן השחיטה ולא נקרא ארבעים. ולכן הפירוש של בן עזרא נפל. אבל הוא ערב יום. כבר אמרנו שהמושג הערב, לפי דעת רמב"ן, יכול להתפרש לשתי הוראות. אז השקיעה יכולה להיות הערב, אבל ארבעים זה רק מהצהריים ואילך. עכשיו, מה עם כל הרעיון של אבן עזרא? אני לא רוצה פה להאריך יותר מדי בדבר. אני רואה גם הזמן הולך ומתקצר. מה לגבי הרעיון של אבן עזרא? פה, מיד אחרי זה, הוא ממשיך לדבר על המושג מה זה בין הארבעים. למה המושג בין הארבעים קשה לפי רמב"ן? איך הוא פירש את המושג הארבעים? שלא שתי נקודות זמן, כמו אבן עזרא. איך אבן עזרא פירש ארבעים? שתי נקודות זמן. תחילת השקיעה בסופה. מה זה בין הארבעים? בין שתי נקודות. אותו דבר רש"י. בין עריבת שם עריבת לילה. אבל לפי רמב"ן, למה זה ארבעים? כי השמש מסתלקת מכל הצדדים, מעריבה מן הצדדים. מה זה בין הארבעים? אין, זה לא שתי נקודות זמן. לכן רמב"ן דן במושג הזה בין הארבעים ומציע לאיזשהו פירוש. אתם תקראו את זה לבד, אני לא רוצה להלאות אתכם פה יותר מדי. יש פה דיון, אני רק הסברתי למה יש פה דיון. אתם תקראו אחרי זה את הדיון למה רמב"ן דן במושג בין הארבעים. הסברתי מה גרם לו לדון בזה. אבל איפה הוא דן בראיות אבן עזרא? וכן אמר ב-14 לחודש בין ארבעים פסח להשם שהוא זמן השחיטה, וכן בין ארבעים תעשו אותו על תפילת העשייה שיש שחיטה, וכן בין ארבעים תאכלו בשר הם השעות הנזכרות, כי היה להם לאכילת הבשר זמן גדול. בעצם אולי ישאל אתכם שאלה אחרת, עם איזה מהראיות של אבן עזרא צריך להתמודד? האם הוא צריך להתמודד עם הראיות שאבן עזרא הביא על זהות המושגים הערב ובין הארבעים? האם הוא צריך לדחות אותם? לא, בגלל שהוא גם כן מודה שהמושג הערב יכול להתאים לבין הארבעים, שזה שתי הוראות. הערב יכול להיות אחר הצהריים, יכול להיות לילה. זה שאתה מוצא שני פסוקים שמשתמשים בשני המונחים, זה לא מעלה ולא מוריד. עם מה הוא כן צריך להתמודד? הוא צריך להתמודד עם הנרות, והוא צריך להתמודד עם כיבוע השמש של ספר דברים. טוב, פה תוך כדי דיון מתמודד עם זה וגם עם דברים אחרים. הוא אומר, לפי דעתו, הדלקת הנרות, זה לפי דעתו, גם לפי הלכה, זה מי הצהריים ואילך. והנה כל הזמן הזה להדלקת הנרות ולקטורת שאינם קשרים בלילה, אלא בזמן תמיד של בין הערביים וקודמים לו. אז לפי ההלכה באמת מדליקים את הנרות מחצות ואילך, אלא שצריך להיות דולק מהערב עד בוקר. מה שכתוב שהנרות צריכות להיות דולקות מהערב עד בוקר, הכוונה, הארון מכין אותם, אולי גם מדליק אותם מאחרי חצות, והוא שם מספיק שמן שידלוק מהערב עד בוקר. כך כותב רמב"ן. לגבי העניין של שם תזבח את הפסח בערב כבר השמש, זה כבר ראינו בפעם שעברה, לכן אני לא חושב שאנחנו צריכים עכשיו לחזור לזה. כן, מה אתה מעיר? כן, אבל כמה שכתוב מערב עד בוקר, זאת אומרת שהמגמה שזה ידלק כאילו בשעות החשיכה, אז כאילו הוא אומר, הוא מכין את זה מהצהריים, וזה צריך להמשיך, כי כשיש לך ערב מול בוקר, נדמה לי שכשהוא טען שכשהערב בא ליד בוקר, הוא מכוונה ללילה. שמה זה ערב הבוקר וצהריים, שמה זה שלישייה, אבל שיש ערב ובוקר, למשל, היה ערב, היה בוקר, איך הוא פרש את זה? היה ערב, היה בוקר, על הלילה. אם אתה חוזר לדוגמאות של רמב"ן, שיש ערב מול בוקר, אז זה לילה. אז מה זה מערב עד בוקר? הכוונה זה ידלוק מערב עד בוקר. אתה תכין את זה מאחר הצהריים, זה ידלוק מערב עד בוקר. הפסוק בדברים כבר ראינו. טוב, אם אני מסכם את הדיון בסוגיה הזאת, אני חושב שבסופו של דבר, הראייה מספר דברים קשה מאוד לדחות אותה. הרי המסעים דברים קשה לדחות אותה, מפני שכתוב תפתח את הפסח בערב כבוא השמש. שתי הצעות של רמב"ן, כבר דנו בהם, ראינו שהם לא חלקים. ולכן, נדמה לי שמבחינה לשונית, פירוש אבן עזרא הוא פשוט יותר, שבין הערביים פירושו בין שתי נקודות השקיעה, וזה זהה למושג בערב. הכיוון שהוא הציע על הפתרון ההלכתי נראה בעיניים, ובאמת נשארת פה בעיה, מה נעשה עם הזמן הזה, מדוע דווקא את הזמן של השקיעה, מדוע חז"ל הגבילו את זה עד תפילת השקיעה ולא עד סופה? זה אינני יודע. פה נכנסים פה לדיון הלכתי במושגי השקיעה, האם באמת הגבילו את זה עד תפילת השקיעה ולא עד סופה, ומה בדיוק ההוראות הללו. אני לא יודע מה לומר בנקודה הזאת, אני משאיר אותה לא סגורה, אבל אני רק יכול לומר שבסופו של דבר, אחרי שקראנו את כל הדיון, את כל הנתונים, פחות או יותר שאנחנו מפרשים, לי נראה שהדיון של אבן עזרא לגבי המושג של המילה בין ארבעים הוא המתאים יותר ללשון הכתובים. והתירוצים שהוצרו הם נראים לדעתי קשים, בעיקר התירוץ והפסוק בדברים. הכיוון שבן עזרא הלך בו, אני חושב שהוא בהחלט מתקבל על הדעת לתאם בין ההלכה לבין הפשט של הכתובים, כי מבחינה טכנית באמת אתה לא יכול לעשות את זה בתקופה הזאת. למה בסופו של דבר הגבילו את זה עד תחילת השקיעה ולא עד סופה, זה אינני יודע. יכול להיות שפה יש איזושהי גזירה, איזושהי הגבלה, איזושהי תקנה, אני לא יודע מה לומר בנקודה הזאת. בזה אני סוגר את הדיון בעניין הזה, לפחות אני אומר שמבחינתי, לפי דעתי, אין פה ניגוד בין שמות לבין דברים, שניהם מדברים על דבר אחד, שהערב ובין הארבעים זה זמן ההשקיעה. עוד נקודה אחת נשאר לנו לברר, לפני שאנחנו הולכים לתת איזשהו הסבר לכל הפרשה, וזה השאלה של מתי יצאו ממצרים. על פי הפסוקים לדברים משתמע, מוציאך השם לך ממצרים,
לילה.
והשאלה, האם זה נכון למה שכתוב בספר שמות, אבל אנחנו יודעים שבספר שמות כתוב שהם יצאו, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם. מה אומרים המפרשים על העניין הזה? אז בואו נתחיל מהמפרשים בדברים. קראנו כבר את רש"י?
כן.
טוב, אז בואו נחזור בקצרה גם על רש"י וגם על האחרים. רש"י כותב, בלשון פשוטה, לא, לא, אני לא מתכוון לרש"י הזה, אני מתכוון לרש"י על פסוק א'. אתה טוען שהקושה היא לא מפסוק ו', נכון, לפי פירוש רש"י, לא הבנתי דבר אחד, אתה צודק. לפי מה שרש"י הביא בשם חז"ל, אז אין קושה מפסוק ו', כי מנתקים בין בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים, זה מנותק. אבל יש גם את פסוק א', אל נשכח אותו, ועשית פסח לה' אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה. אמנם אנחנו שאלנו האם לילה זה המשך של הפסוק הוציאך ה' אלוהיך ממצרים, שהמשפט הוציאך ה' אלוהיך ממצרים, או אולי חוזר ל... ועשית פסח לילה. ולכאורה אם אני אומר ועשית פסח לילה, אז אין לי קושיה, כי לא כתוב הוציאך הלילה. אבל זה לא פותר לגמרי, מפני שאם אתה צריך לעשות את הפסח בלילה, כנראה זה מפני שהוציאך הלילה, הרי יש פה נימוק לדין. מכל מקום רש"י כותב שם בלשון הזאת, ממצרים לילה, והלא ביום יצאו, נאמר מחרת הפסח, יצאו בני ישראל, אלא על פי שבלילה נתן להם פרעה רשות לצאת, שנאמר ויקרא למשה ולאהרון לילה. יש לכם את רשי הזה, נכון? זאת אומרת, רשי בפסוק א' מבין שלילה מוסר בה נוציאך, ועד השאלה חוזרת ומתעוררת למרות שבפסוק ו' ניתקנו את הקושי. אגב, זה יוצר קושי פנימי ברשי, כי את הביטוי הוציאך שם לך ממצרים לילה בפסוק א' הוא משאיר במשמעות של לילה משמעות הרגילה. זאת שבפסוק ו' את המונח מועצת לך ממצרים הוא מסב לבוקר, וזה בהחלט לא נוח, יש פה אי התאמה. כבר אמרנו שהפירוש של פסוק ו' הוא פירוש שקשה לרש אותו הפי הפשט. מכל מקום, מה הפירוש של רש"י לגבי פסוק א'? אומנם הם יצאו ביום, אבל כיוון שנתן להם בלילה רשות לצאת, לכן אפשר לקרוא לזה הוציאך השם דרך ממצרים לילה. מה דעתכם על האם הפירוש הזה הוא פירוש שמתקבל על הדעת במובן של פירוש הפשט של הפסוק? יש כאן שתי נקודות. א', האם באמת נכון לומר הוציאך הלילה כאשר בפועל הם יצאו ביום? פה יכול להישבוא ולהגיד, השם הוציאך בלילה. זה שבסופו של דבר יצאת ביום, זה לא מבטל את העובדה שמבחינת תורה של הקדוש ברוך הוא ניתנה לכם הרשות לצאת בלילה. פרעה נתן להם רשות לצאת מן הלילה, באמצע הלילה הוא קם וצעק. אלא שכאן צריך לשאול שאלה אחרת, והיא, נניח שזה פירוש קביל, ולכאורה זה יכול להתאים ללשון, השאלה שלדעתי יותר חשובה היא, למה בשמות שמדברים על היציאה מדגישים את היום, כמו שפה מדגישים את הלילה? כלומר, זו היא בעצם השאלה. נניח שאפשר לומר את המשפט הזה, השאלה היא למה לומר את המשפט הזה? למה הפסוקים אצלנו ראו צורך להדגיש שיציאת מצרים הייתה בלילה? גם אם יש אפשרות לומר דבר כזה, אבל כיוון שבשמות אנחנו מדברים על יציאת מצרים ביום, אז למה פה מדגישים ליציאה בלילה? אז זה כבר שאלה שהיא שונה מהשאלה הקודמת. שאלה הקודמת, האם זה יכול להיות פירוש המשפט? נגיד שזה יכול להיות, זה באמת יכול להיות. אבל השאלה השנייה, והיא, התשובה אליה צריכה להיות, על ידי העיון ביחידה של כל הנושא בספר דברים, היא למה צריך להדגיש את הנקודה הזו. ועל השאלה הזאת אני מתכוון להשיב מאוחר יותר. מה אומרים המפרשים האחרים על הקושי הזה? אם בכלל מתייחסים לזה. בוא נחשב מגיעים יקיר אליך, לא? לפסוק שאתה קראת. מה?
קשר לרשי, אז פסוק ו' אז צריך ממש בבוקר, צריך לצפות את זה עד עצם היום הזה, ש...
לא. אז עצם היום הזה, בבוקר יצאו. אז אמרתם, מתחילת הבוקר יצאו.
אז מה, מה בעצם היום הזה?
מה זה, עצם אתה חושב שעצם לפרש את זה כצהריים? הרשי מפרש כך? בנוח הוא מפרש כך, זה צהריים גם, בשמות, לא זכור לי בפרט הזה. תבדוק, אני לא רוצה עכשיו לסטות מהדיון בנקודה שלא הכנתי, אבל תבדוק, אם רשי מפרש באיזשהו מקום שהעצם היום זה דווקא צהריים, אז אנחנו נחזור ונדון בעניין הזה. בכל אופן... כן, אבל הטענה היא טענה אחרת, כתוב בפסוק ו' מועצת חם ממצרים, ורשי דורש על זה שמועצת חם ממצרים נעשה נותר ויצא לבית השריפה. והשאלה היא מתי היה מועצת או ממצרים? לא משנה, אבל אם יש פסוק שאומר שבעצם היום יצאו, זאת אומרת, ואם זה נכון שרש"י מפרש באותו מקום שזה בצהריים, אז השאלה מה רש"י מתכוון כשהוא אומר שמועצת חנה עשה נותר. אז פשוט צריך לבדוק, אם באמת רש"י, אני לא זוכר, פשוט לא זוכר, האם רש"י אומר בעצם היום שזה צהריים. בשמות הוא לא אומר, השאלה אם הוא אומר אצל נוח משהו כזה, האם הוא באיזשהו מקום מחווה דעתו על הביטוי העצם היום. מבחינת פשט הכתובים זה לא חייב להיות, עצם היום, מה כוונה? ביום הזה, אני לא יודע למה צריך להגיד דווקא צהריים. אבל לא חשבתי על הנקודה הזאת ממש לקראת השיעור, לכן אני לא רוצה להסיט את הדיון אליה בדבר שלא התכוננתי אליו. אני כן רוצה לקרוא את דברי אבן עזרא על העניין הזה. מה אומר אבן עזרא? אבן עזרא כותב, לילה הוציאך מתחת רשות פרעה. זה בדיוק כמו רש"י. והקרוב עוד הפרשנו. מה זה והקרוב עוד הפרשנו?
הקרוב לפשט.
הפירוש הקרוב לפשט?
אני אפרש.
אז מה הפירוש? אם הפירוש הראשון לא קרוב לפשט, למה הוא הביא אותו? זה מוזר, את הפירוש הוא לא קרוב לפשט הוא הביא, את הפירוש שלא קרוב הוא לא מביא. ואיפה, אתה אומר הוא פירש או יפרש?
יפרש, יכול שפירש בשמועות.
מי אומר שפירש בשמועות?
אבל מה זה
הפרשנו? אז למה הוא אומר הפרשנו בלשון עתיד? יש פה איזושהי הערה, אצלי יש פירוש על אבן עזרא, שכותב על המילים והקרוב עוד הפרשנו, הוא כותב בעוד זין פה, תרוץ סופרו, וצריך לומר והקרוב כבר פירשתי. והוא מתכוון באמת למה שאתה אומר בספר שמות. טוב, לא יודע, תרוץ סופרו זה דרך קלה מדי, אמנם אנחנו משתמשים בה, אבל צריך להשתמש בה בזהירות, אני לא יודע, לא ברור לי, אם הקרוב, שהכוונה הפירוש הקרוב, שזה באמת באבן עזרא, יש את המונח הזה, אני לא כל כך מבין, אז למה הוא הביא פה פירוש רחוק אם יש פירוש קרוב? אם הוא היה מצטט את זה בשם מישהו אחר, אז אני יכול להבין. פלוני אמר כך, והפירוש הקרוב, כבר פירשנו. אבל א' לא כתוב כבר פירשתי, כתוב הפרשנו. שנית, הוא מצטט את הפירוש הראשון כביכול בשם עצמו, אז מה יש לו פה פתאום? אני חושב שהפירוש לקרוב על הפרשנו הוא פירוש אחר. ככה אני חושב, אני לא יודע איך אפשר להכריע בדבר. אני חושב שהכוונה שלו שהביטוי הקרוב, דהיינו, יש עוד ביטוי בפרשה שמתייחס לזה. מהו הביטוי? בערב כמו השמש מועצת אותך ממצרים. את זה אני עוד אפרש. למה את זה הוא עדיין צריך לפרש? למה הפירוש שהוא הציע כעת לא מספיק טוב? כך אני מבין את המשפט. את המשפט הזה בפסוק א', אני מפרש כעת. שמה הכוונה הוציאך השם מלך ממצרים? להילה הכוונה שנתן לכם פרעה רשות לצאת. ואת המשפט הקרוב שמתייחס לאותו נושא אני עוד אפרש. אבל למה אי אפשר לפרש אותו פירוש גם על המשפט הקרוב? אולי, אני חושב שיש קושי יותר פשוט, יש קושי יותר פשוט. שם תסבח את הפסח בערב כמו השמש מועצתך. מתי מועצתך לפי פסוק ו? בערב כמו השמש, דהיינו, כבר דיברנו על זה, מתי? מה זה? מתחילת השקיעה עד סופה, זה שעה ושליש. מתי פרעה נתן להם רשות לצאת? בחצות הלילה, זה לא מתאים בכל זאת. אם אתה אומר, כי בחודש אביב יוצא השם מלך ממצרים לילה, זה מושג רחב. אז לילה יכול להיות גם מחצות ואילך. אבל כאשר אתה אומר, תסבח את הפסח בערב כמו השמש, וזה כבר בן עזרא פירש, הערכנו בזה הרבה, מה זה בערב כמו השמש? מתחילת השקיעה עד סופה, שזה מקביל לביטוי בין הארבעים. אז זה לא, בערב כמו השמש זה לא יכול להתאים למועצתך מצרים. מועצתך מצרים זה לא בערב כמו השמש. אפילו הרשות לצאת לא הייתה אז. זה הייתה רק בחצות, לכן הוא עדיין צריך לפרש את זה. ובאמת, אם נסתכל שם, מה הוא מפרש? בערב כמו השמש מועצתך ממצרים. בערב כמו השמש פרשתיו. פרשתיו זה נגיד בשבות. מועץ אתך ממצרים שם אל פסח כי מועץ חודש אביב יוצא ממצרים ודנו בבקים כבוע השמש זה הפירוש וזה אני חוזר להערה שיקיר את הערת המקודם לדעתי הוא בא לפתור את הבעיה הזאת בערב כבוע השמש נגיד שזה שקיעה או אפילו תגיד כבר הפירוש הקצר שזה מחצות בעילך זה לא מועץ אתך בכל מקרה זה לא מועץ אתך ממצרים ואומנם גם רשי שפרש את פסוק א' במובן של נתן רשות לצאת לא מפרש את זה כאן כך כי גם הוא יודע את הבעיה הזאת מפני שמועצת חם מצרים, נתינת רשות לצאת, היא לא זמן השפיטה. ודאי לא לפי רשי, לפי רשי זה לפני השקיעה. אבל גם לפי אבן עזרא, בין לפי הפירוש הקצר, בין לפי הפירוש הארוך, זה או לפני השקיעה, או עד סוף השקיעה, אבל לא אחרי זה. ורשות פרעה הייתה הרבה אחרי זה. לכן הפתרון של אבן עזרא בפסוק ו' הוא פתרון אחר, הוא גם לא הפתרון של רשי. מה הוא אומר? שם תסבח את הפסח בערב כמו השמש, מועצת חם מצרים, לא מדבר על בערב כבוע השמש, אלא באופן כללי, אז שחיטת הפסח צריכה להיות באופן כללי במועד צאתך ממצרים, לא מועד במובן של שעה, מועד באיזה מובן? של חודש, כמו תחילת הפרשה שאומרת, שמור את חודש האביב ועשית פסח, כי בחודש האביב הוציא לך. אז מה שכתוב, מועד צאתך ממצרים לא מתייחס לבערב כבוע השמש, כמו למועד חודש האביב, נכון מאוד. זה מה שבן עזרא בא לענות שם, ובזה אני משלים את הנקודה שהתחלפתי להשלים בהערה שלך, וזה לא חוזר לפי דעתי לדיון הקודם. טוב, זה לגבי השאלה הזאת, אבל בדרך אגב למדנו, העירו כאן, שבן עזרא בשמות מפרש את העניין הזה בצורה אחרת. כלומר, את השאלה, מה זה צריכה לילה, בשמות הוא מפרש את זה אחרת. זה לא מפריע, מפני שבשמות זה הפירוש הארוך, יכול להיות שיש שם פירושים אחרים, מה שכן מפריע זה העניין של הזמן, אז לכן אני מציע כך, את הנקודה הזאת אתם תוכלו לראות לבד, אנחנו הפעם הבא רק נחזור עליה בקצרה, פשוט תראו בשמות, תראו בשמות איך אבן עזרא פותר את הבעיה הזאת של הוציאך השם מלך ממצרים לילה, בשמות הוא מתייחס לזה, איפה בשמות? פרק? י"ב. ואם אתם כבר מסתכלים שם, תסתכלו גם ברמב"ן, רמב"ן גם כן מתייחס לבעיה הזאת. אני חושב שזאת תהיה הנקודה האחרונה שנזכור במהלך השוואת הפרשיות, ואחרי זה נצטרך לדון ונתח את הפרשה, כל אחד, אני רק אומר עוד משפט אחד, מה תהיה הדרך שלנו, היא לא תהיה שונה ממה שאנחנו עד עכשיו, אנחנו נשתדל לא לתרץ כל נקודה ונקודה בפני עצמה, אלא בשלב ראשון ננסה לראות מה התמונה שעולה מתוך הפרשה שלנו בסך הכל, לעומת התמונה שעולה משמות בסך הכל, ננסה לראות את ההבדל בין שתי התמונות, ננסה להסביר את היחד בין שתי התמונות, ואחרי זה נראה איך זה פותר את הבעיה של הפרטים. אבל נראה פשוט משמעות של תמונה כללית.
דני שרקת שמועד לא
כל מיני. אגב, שלא תקשרה. אני לא יודע.